חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזיננו העיקרים. השבוע פרשת חיי שרה. בוא נלמד על אחד היסודות הגדולים בהנהגת הקדוש ברוך הוא עם האדם. בקיום התורה והמצוות, עיקר מעלתן זה לפי תרחתו של האדם. ולא עושים ניסים בשביל זה. התורה מספרת לנו על השידוך של יצחק והשליחות של אליעזר עבד אברהם, כאשר הוא הלך והוא התפלל ועשה סימן, וכותבת לנו התורה שהוא אמר והיה, הנערה אשר אומר אליה, תינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובא הדע כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, וכו', וקדה על שכמה, והנערה טובת מראה מאוד, וכו'. ותמלא קדה ותעל, ותרד העינה ותמלא קדה ותעל. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר הגמיעני נא מעט מים יקדך. ותאמר שתה אדוני, ותמהר ותורד קדה על ידה, ותשקהו. ותחל להשקותו, ותאמר גם לגמליך ישאב, עד אם כאילו לשתות. ותמהר ותער קדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר, לשאוב ותשאב לכל גמליו. עלינו להתבונן בסיפור הנפלא הזה. אליעזר עשה לו סימן, הוא רוצה לקחת, למצוא את השידוך של יצחק אבינו, ולכך הוא עשה לו סימן. והיה הנערה אשר אומר אליה, תינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם לגמליך אשקה, אותה הוכחת ליצחק. אני צריך שהיא תעשה שתי חלקים. אני אבקש ממנה לשתות, והיא תיתן לי לשתות. ולא רק שתיתן לי, אלא שתציע גם לגמלים לשתות. זה הסימן שזו האישה. והשאלה נשאלת. הרי מדובר שהוא היה ליד המעיין, וכתוב, ותרד העינה ירדה למעיין, ותמלא קדה ותה. גם אליעזר היה עם גמליו ליד המעיין. לכאורה, הוא הולך לבקש מרבקה, ילדה קטנה בת 3, תתני לי לשתות מהקד. יכלה להגיד לו בצורה הכי פשוטה, המעיין לפניך, תיקח ותשתה. מה אתה נזקק אליי בכלל? עצם זה שהיא מסכימה לתת לו, זו גדולה בפני עצמה. שאתה נמצא ליד המעיין, אתה אדם גדול, בעל גבורה ובעל עוצמה, כמו שכתוב, וירק את חניכה ואברהם כשהלך ללחם עם המלאכים, ומי הוא אומר רש"י מביא את חז"ל? אליעזר עבד אברהם. הוא היה גיבור, בעל בעמיו, מבקש מילדה קטנה לתת לו לשתות, מלא אם נמצאים במדבר, נמצאים בדרך, אבל נמצאים ליד המעיין. מה מן ההלוך שאתה תשב, תלך ותשתה? הנה, הנה המעיין לפניך, תיקח ותשתה. אם כן, למה הוא לא הסתפק בזה שלמרות הכל, היא לא שואלת, ואומרת לך, כך בבקשה. למה צריך את התוספת גם לגמליך אשקה? זה הסימן. אם היא לא תוסיף מעצמה גם לגמליך, זה לא מספיק. האם זה לא מספיק חסד? עצם זה שהיא תיתן לו ולא מפנה אותו ישירות למעיין, כשהיא ילדה והוא אדם גדול? זו שאלה אחת. גם השאלה, עוד שאלה נוספת, שכתוב, ותרד העינה ותמלא חדה ותעל. בהמשך, כשכתוב, ותמהר ותעל כדאי אל השוקת, ותר עוצעוד אל הבאר לשאוב, כתוב, ותשאב לכל גמליו. אותה פעולה, כאשר היא ממלא את הקד, בפסוק הקודם, בפסוק תזיין כתוב בתורה, ותמלא קדה. בפסוק כף, ותשאב לכל גמליו. למה ותשאב? למה לא ותמלא קדה לכל גמליו? כדי להסביר את הדברים נקדים ונאמר, מה שמקובל היום בציבור, בדורנו, דור התשובה, שישנם שאלות ותהיות רבות לאלה שחוזרים בתשובה. אולי גם לרבים אחרים. והנה בדורנו במיוחד, על כל פנים, שיש אלפים ורבבות שמחפשים את האמת, ואת דרך התורה ושווים לבוראם להסתופף, תחת כנפי השכינה, כל אחד מהמקום שהוא, בו יתעורר בו הניצוץ היהודי שבקרבו, ומחפש את דרכו. פעמים רבות שאלוני, הרי כיוון שאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו מצפים ומייחלים שיהיה לנו סייעתא דשמיא. כיוון שאנחנו באים עכשיו להיכנס תחת כנפי השכינה, והמציאות היא בדיוק הפוכה. כשמתחילים את הדרך, מתמודדים עם קשיים בפרנסה, מתמודדים עם קשיים עם הילדים, מתמודדים עם קשיים חינוכיים, ממש נערמות להם קשיים וקשיים באופן כללי. ותמיד השאלה שנשאלת, למה? למה? הרי אני עכשיו רוצה לחזור בתשובה. מצפים שהקדוש ברוך הוא יחליק להם את הדרך, יקל עליהם את המלאכה, וזה לא כך, מדוע? התשובה לכך נמצאת בפרשתנו. כיצד היא דרכה של התורה ודרכו של הקדוש ברוך הוא עם הבריות? אדרבה, מאחר וכל שכרו של האדם בקיום התורה והמצוות, תלוי הדבר בטרחתו, בגודל טרחתו ומאמצו של האדם. כלפום צערה אגרה. מדוע? כי מקדמני והשלם. הרי הקדוש ברוך הוא שנותן לאדם את הכלים לקיים את המצוות. ועיקר עשיית האדם באה לידי ביטוי, זה בטרחה שהוא תורח בעשיית המצוות. ולכן הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים להקל על האדם בקיום המצוות, אלא אדרבה, ההפך, האדם נבחן בכך שמתגבר על הקשיים, ולמרות זאת מקיים את התורה ואת המצוות. ולכן כדי לבחון את תשובת האדם, עד כמה הוא באמת רוצה לחזור בתשובה, נערמים קשיים בדרכו. אך כאשר למרות זאת עובר את כל הניסיונות ומתגבר עליהם בהצלחה, הקדוש ברוך הוא מסייעו, כי הבא לטהר מסייעין. ואת זה אנחנו נלמד מהפרשה. נקדים לכך, כמו שנבאר בהמשך, אבל נקדים לכך תירוץ נפלא של בעל הבית הלוי, משהו כן מטרץ על אחד הקושיות. למה היה צריך גם שתוסיף גם לגמליך אשקה? אומר הבית הלוי, הוא רצה לבחון אותה עד כמה היא מכוננת. א', שתהיה בעלת חסד, ב', שתהיה מכוננת חכמה, ג', שזהירה בכבוד הזולת. ואיך הוא בוחן את כל התכונות הנפלאות האלה? הוא עשה את זה בצורה כזאת מתוחכמת. אני אבקש ממנה לשתות. והרי תיתן לי, אם היא בעלת חסד, היא תיתן לי. היא לא תגיד לי, תלך למעיין. אבל אני שותה מהקד. אני לא שותה את כל הקד. מה היא תעשה עם יתרת המים? הרי אם אדם שותה מכוס, אסור לחברו לשתות ממנו. שמה יש איזה חולי לאדם. אז עכשיו יש לה, מה הברירה שנותרה בפניה? ללכת לשפוך את המים ולמלות מחדש. אבל מה יגרום הדבר הזה? ביזיון. זה יפגע באליעזר. מה, שאת כאילו חוששת, וזה נראה בעליל, שאת חוששת ממנו, אז זה פוגע. אם כן, מה העצה לצאת מהפגיעה? מצד אחד, לא להסתכן ולהמשיך לשתות מזה, ומאידך, לא לפגוע. יש לזה העצה אחת. אם היא חכמה, היא תגיד גם לגמליך אשקה. ואז ממלא, את מה שנותר היא תיתן לגמלים, ושוב היא תשאב לגמלים, ככה שעל ידי זה הכלי מתנקה, וזה נעשה לא בצורה שפוגעת בו, כיוון שזה לצורך חסד. וזה חוכמה ותבונה שיש לאישה משכלת, בעלת חסד ורגישה לכבודו של הזולת. דבר נפלא מאוד. אבל זה מתרץ את הקושיה הראשונה. אבל את הקושיה השנייה ששאלנו, למה התורה משנה את הלשון על אותו פעולה, פעם אחת ותמלא ופעם אחת ותשאב, הבית הלוי לא התייחס. אבל רשי כותב. רשי מביא ותמלא כדה, והיה רוצה עבד לקראתה, למה הוא רץ? לפי שראה שעלו המים לקראתה. מאיפה חזל יודעים שהמים עלו לקראתה? כותב הרמב"ן. שהם דייקו את הלשון. פעם אחת כתוב ותמלא, ובפעם השנייה כתוב ותשאב. וזה הפשט ברש"י. הוא ראה אותה ותמלא כדה, הוא ראה איך היא רק שמה את הכד, יורדת למעיין, שמה את הכד והמים עולים לקראתה. ראה שהיא צדקת, תכף רץ לקראתה. ולאחר מכן כתוב ותשאב. לגמלים שם כבר לא ותשאב. ואז הקושי הוא גדול מאוד להבין מדוע. הרי למה הקדוש ברוך הוא מילא את הקדה והמים עלו לקראתה? לפי שהיא צדקת. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שתצטער, שתתרח. ולכן המים עלו לקראתה. אם כך, כשהייתה זקוקה למלות קד אחד לביתה, המים עלו לקראתה כדי למנוע את הטרחה הזאת. הרי קל וחומר שהיה צריך להיות כשהיא מציעה גם להשקות את הגמלים, שכל גמל שותה 10 פעמים 10 מונים מאדם, ואת כל 10 גמליו להשקות. הרי הייתה זקוקה לשאוב ולשאוב ולשאוב, הטרחה גדולה 10 מונים. למה שמה לא נעשה לנס שהמים יעלו לקראתה? למה שמה צריכה לשאוב? ועל כך ראיתי דבר נפלא. כותב בעל קדושת הלוי דבר נפלא, שבעצם כשהיא הלכה למלות את הקד לביתה, זה לצורכה, שם הקדוש ברוך הוא מונע ממנה טרחה וצער. אבל כשהיא הלכה לתת להשקות את הגמלים, היא עסוקה במצוות חסד. מצוות חסד לא עושים ניסים. כיוון שכל שכרו של האדם הוא עבור המאמץ שהוא עושה. המים זה של הקדוש ברוך הוא. כל מה שכבר יש שכר לחסד שהיא עושה, זה מה שהיא מתאמצת להביא את המים. ואם יעשו לה נס, אז על מה יתקבל שכר? לכן שמה ותשאב, ואת זה התורה רוצה ללמד אותנו, שבעצם למצוות לא עושים ניסים. בדיוק הפוך, יש קשיים, יש התמודדויות, כלפונצרה. וממילא אפשר על פי זה גם ליישב נפלא, גם כן את הקושיה הראשונה בדרך זו. למה אליעזר עשה סימן גם לגמליך ישב? כיוון שאליעזר ידע שהרי אישה כזאת שראויה להיות אשתו של יצחק, היא צדקת. וידע שבוודאי יעשו לה ניסים ונפלאות. ומסתם כשהיא תרד המים יעלו לקראתה. זה שאני אגיד להשקני מעט מים ותיתן לי לשתות, עדיין זה לא אומר שהיא בעלת חסד, כי היא לא התאמצה בשביל זה. כי זה מים שבאו לבד. אז נו, עשתה חסד, זה לא משמעותי, זה לא רואים פה את הקניין של החסד שמופנם אצלה. אבל כשאני אגיד לה, כשהיא תבוא ותציע גם לגמליך, הרי שמה כבר היא באה עוסקת בחסד, שמה כבר לא יעשו לה ניסים, שמה היא תצטרך להתאמץ, ואם היא בכל זאת תציע, אז אני ידע שהנה היא בעלת חסד אמיתית. יש קניין שמוטמע בנפשה לעשות חסד ולהתאמץ בשביל חסד. לכן הוא ביקש גם את הסימן הזה, שאם היא תציע גם לגמליך, אז זה נפלא. כי שם ודאי לא יעשה אלא הניסים. והיסוד הזה באמת, שאין דרכו של הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים לקיום תורה ומצוות, מבואר ברמב"ן בפרשת נוח. הרמב"ן כותב בפרשת נוח דבר נפלא. שם הקדוש ברוך הוא ציווה את נוח להביא לתיבה את כל הבעלי חיים. וכתוב בפירוש בפרק זין, פסוק כף, שניים מכל יבואו אליך להחיות. מכל הבהמות הטמאות. אבל בהמשך כתוב, לגבי הבהמות הטהורות כתוב, ולקחתם שבעה תיקח. הרמב"ן מדקדק בלשון התורה. למה לגבי הבהמות הטמאות כתוב, שניים מכל יבואו אליך, ואילו בבהמות הטהורות כתוב, שבעה תיקח. לא כתוב שבעה יבואו אליך. אומר הרמב"ן שההבדל הוא לגבי הבהמות הטמאות, זהו נצרך לקיום העולם. זה לא תפקיד שלך, אז הם יבואו מאליו. אבל שבעה זה בשביל להקריב קורבנות, זה לא בשביל קיום העולם. בשביל לעשות מצווה, שמה רק תיקח אתה בעצמך, הם לא יבואו. כי כדי לקיים מצווה אתה צריך לתרוח. כי למצוות לא עושים ניסים. כי כל מעלת המצווה, אך ורק בזכות זה שאדם מתאמץ ותורח במצווה. ומצאנו את היסוד הזה גם כן אותו דבר, כותב מרן החידה בשם רבנו אפרים, דבר נפלא. הוא אומר שכאשר יצחק ביקש לברך את בנו עשיו, אז הוא ביקש, קרא לבנו, ואמר לו, סנה כלייך, תלייך וקשתך, וצא השדה וצוד על הצית. ככה יצחק ביקש מעשיו. שואל רבנו אפרים שאלה עצומה. למה? למה יצחק היה צריך לבקש ממנו לקחת את כלי הצית איתו? ואת הקשת כדי לצות. הרי כידוע, חזל אמרו, שהוא הצליח לקבל את בגדי החמודות מקוטנות אור, מנמרוד, הוא הרג את נמרוד ולקח את הבגד של בגדי חמודות, שנעשו לאדם הראשון. ומה זה בגדי חמודות? אומרים חזל, שאם היה לובש אותם והיה הולך ליער, כל החיות היו באים מאליהם ונופלים לפניו. לא היה צריך להתאמץ לצוד. הוא לא צריך קשת, הוא לא צריך כלים. אם כן, למה יצחק אבינו מצריך אותו לקחת את כלי הציד? הרי הוא יודע שיש לו בגדי חמודות. ובבגדי חמודות הרי הוא היה צד אותם בלי כלים, בלי קשת, בלי חרב. למה הוא נזקק לכך? מתרץ רבנו אפרים דבר נפלא. רצה יצחק אבינו לחנך אותו במצוות, כדי לקיים מצוות כיבוד אבאים, שאני מבקש ממך צודה לי צייד, זה צריך להיות עם תרחה. אם אתה תהיה לכם בגדי חמודות ולא תתרח, יש פגם במצווה הזאת. אין ערך למצווה הזאת. כדי לחנך אותו שלמצוות צריכים לתרוח, אז בבקשה תיקח את כלי הצייד, ותשאיר את בגדי החמודות בבית. אל תיקח אותם איתך. כיוון שכל מעלת המצווה, זהו התרחה. אותו דבר, ראיתי דבר נפלא, גם כן, מובא במעיינה של תורה, על פרשת צו. צו את אהרון ואת בניו למור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה. רש"י מביא במקום, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. למה? כי חז"ל אמרו, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. מדוע? לפי שהמצווה ועושה, קשה עליו העשייה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כל המעלה, כשבן אדם מצווה ועושה, יש לו התמודדות עם היצר שלו. כשבן אדם לא מצווה, הוא עושה את זה רק כשמתחשק לו. אין לו יצר שמתנגד לעשייה הזאת. אבל האדם שמצווה, יש לו את היצר שמונע אותו. הוא צריך להתמודד איתו. הוא צריך להתאמץ להתגבר עליו. ואז יוצא שקיום המצווה היא נעשית בתורך, במאמץ. לכן צריך צו וזירוז בקיום המצוות. כשיש חסרון כיס במיוחד, אז תמיד שם צריך עוד יותר זירוז. זהו הטעם. ולכן הוא מביא בשם הרבי מגוסניק, הוא אומר מיישב קושיה עצומה של בעלי התוספות. בעלי התוספות יקשו במסכת שבת בדף י' עמוד א'. הגמרא אומרת, מכיוון שתפילת ערבית זה רשות ולא חובה, מי שפשט את אבנתו וזימן עצמו לסעודה, שוב אין מטרחים אותו לחזור ולחגור את האבנת כדי להתפלל ערבית לפני הסעודה. זאת אומרת, יש הלכה, עכשיו הגיע הזמן ערבית, אז הוא צריך להתפלל ערבית לפני כן, ואחר כך רק יכול לסעוד. הוא לא יכול לשבת לאכול לפני התפילה. אבל, אומרת הגמרא, אם הוא פתח את החגורה, כבר לשבת בסעודה, ונזכר שלא יתפלל ערבית, לא אומרים לו, תקשור בחזרה את החגורה, ותתפלל, אחר כך תשב לאכול. למה? מקשה הגמרא, וכי תרחה יתרה היא לחגור את האבנת בחזרה? או, שואלת הגמרא שאלה נוספת, יתפלל בלי אבנת, או שיתפלל בלי אבנת, בלי החגורה, לא קרה כלום. אז מתרץ את הגמרא, לא, אי אפשר להתפלל בלי החגורה שנאמר, היכון לקראת אלוקיך ישראל, וחובה להתכונן על ידי חגירת האבנת. ככה הגמרא מתרצת. לכן, ברגע שהוא פתח את החגורה, אנחנו לא אומרים לו, תסגור אותה ותתפלל, או תתפלל בלי החגורה, כי חייבים לחגור את החגורה. אז שואלים התוספות, הגמרא תרצה רק את הקושיה השנייה, של להתפלל ככה אי אפשר. אבל הקושיה הראשונה הייתה, מה הבעיה שלו לסגור את האבנת שלו? למה לא נבקש ממנו תסגור את האבנת ותתפלל? וכי כל כך קשה לסגור את האבנת? אז על זה כותב הרבי מגוסניק, לפי האמור מקודם, כיוון שכשאדם מצווה ועושה, אז יש לו קושי, יש לו התמודדות, יש לו יצרים. וכיוון שהרי יש חובה לחגור את האבנת כדי לעמוד ולהתפלל, והוא מצווה ועושה, אז מילא יש לו קושי עכשיו. אוי, עוד הפעם לחגור. הקושי הזה, זהו תרחה שחז"ל אמרו, כיוון שערבית רשות לא מטריחים אותו. לא היה מוכרח, אז באמת זה לא תרחה. אז היה אפשר לבקש ממנו. אבל כיוון שהוא מוכרח, כיוון שהוא מצווה ועושה, כשהוא מצווה יש לו קושי. כל העשייה בדבר שהוא מצווה, אז יש לו התמודדות. וכבר מפורסם בשער בת רבים דברי רבנו האריזל. מעלת הזיעה והחימום הבאה לאדם בעת תורחו והגיעו בעסק המצוות בכלל, ובכבוד התורה בפרט, כך כותב מרן החידה בספרו מורה אצבע באות רש דלת, לגבי לישת תפיית מצות של פסח בטרחה רבה, שהוא תיקון גדול לכפרת העוונות, וכך הוא הדין לכל טרחה בכל המצוות של התורה. כדי להבין שנפנים ונבין שכל המעלה של המצוות זהו כאשר האדם תורח ומתאמץ בהם. ובזה אנחנו יכולים ליישב דבר נפלא. ראיתי, כותב, ראיתי בספר שמובא בשם הרב חזקי לוינשטיין, זכרונו צדיק וברכה, משגיח של פונוביץ', שהוא שאל קושיה עצומה. אנחנו קראנו פרשה קודמת, פרשת וירא, על מעשה החסד של אברהם אבינו עם שלושת המלאכים. והגמרא בבבא מציעא, וגם חז"ל במדרשים, מעריכים איזה שכר גדול קיבל אברהם אבינו על אותו מעשה חסד. ומה שעשה בעצמו, הקדוש ברוך הוא שילם לבניו בעצמו. מה שעשה על ידי שליח, אז הקדוש ברוך הוא שילם על ידי שליח. כל כך היה מדוקדק השכר על פי כל פעולה בדקדוק, מידה כנגד מידה, בצורה מדהימה. השואל הרב לוינשטיין פלא, הרב רם אבינו עמוד החסד, כל יום היה עוסק בחסד, כל יום היה מכניס אורחים, אז מה השתנה החסד הזה מכל החסדים האחרים? עד שבחסד הזה כל כך, יש העצמה כזו לאיזה שכר שאין לו ארוך ואין לו שיעור, מה ההבדל? אז בתרץ, הרב חזקי לוינשטיין מתרץ, הוא אומר, זה ההבדל היחיד בין כל חסד לבין אותו חסד. כי פה היה מדובר ביום השלישי למילתו, שהיה לו את המכאובים ממילתו, עד שהקדוש ברוך הוא עשה נס, הוציא חמה מן ארתיקה. בכדי למנוע שלא יבואו אורחים שיטרידו אותו, כדי למנוע צער מהצדיק. ולמרות כל זה, ודאי שהוא פטור מלעשות חסד. ודאי שאין לו סיבה לחפש אם לא באו. ולמרות כל זה, הוא התאמץ וחיפש, לא היה מוכן לוותר על חסד. למה? זה מראה לנו שהוא התאמץ במיוחד במעשה הזה יותר מכל חסד רגיל. שאר החסדים הוא עשה את זה, ברוך השם, בריא ושלם, ואהב, וודאי שכרו גדול. אבל חסד שהוא כל כך התאמץ בשבילו, למרות כל מה שהשם עשה, נס, להוציא חמה מן ארתיקה, ולמרות הכאבים, ולמרות כל החום הגדול הזה, התאמץ בחסד הזה. לכן, החסד הזה, הוא מיוחד במינו וזכה לשכר גדול. ועל דרך זה כותב, בספר שי לתורה, בשם מרן הגריז, הוא כותב דבר נפלא, הוא אומר אצל יעקב, אבינו כתוב, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. פירש רשי, מה הוא כותב? אם תאמר כשעבר יעקב על בית המקדש, מדוע לא עקבו שם? הוא מתרץ, אם הוא לא יאהב דעתי, להתפלל במקום שהתפללו אבותיו, ומן השמיים יעקבו, ודאי שלא. אם הוא היה חושב לבד, יחשוב, אם לא, לא. אם הוא עד חרן אזל, כדי אמרין על פרק ידנשה, וקרא מוכיח ואי לחרנה, כמעט לחרן, כשהגיע לחרן, רק אז נזכר ואמר, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותיי ולא התפללתי בו? יאהב דעתי, אז הוא החליט שהוא צריך לחזור, ואז קפצה לו הארץ. השואל הגריז, מעניין, מדברי חז"ל משמע, שבעצם כשאברהם יעקב אבינו היה הולך, לא קפצה לו הדרך, היה הולך רגיל, ועבר דרך בית אל ולא עמד, ואחר כך לחד חרן, וילך חרנה. אבל כשבחרן הוא נזכר והתעורר, איך ייתכן שאני עברתי במקום שהתפללו אבותיי ולא התפלל, והחליט לחזור, שם כתוב קפצה לו הדרך. למה לא קפצה לו בהתחלה הדרך? למה רק בחזור לשם? אומר הגריז, ההבדל הוא, בהליכה שלו כשהיה הולך, זה היה לקיים מצוות כיבוד אב ואם שציוו אותו ללכת לחרן. וכיוון שהוא הרי הולך במצוות כיבוד אב ואם, לא עושים לו ניסים, כי כל המצווה היא תלויה בטרחתו, במאמצו. אבל כשהוא יחליט לחזור לבית אל כדי להתפלל שם, זה כבר לא קשור למצוותו. זה לא למצוות הוריו, זה לא שייך למצוות כיבוד אביים. לכן קפצה לו הדרך. ללמדנו שכל מעלתה של קיום התורה והמצוות, זה כמה שהאדם מתאמץ, וכמו שהתנה בפרקי אבות כותב, בן ההה אומר, לפומצר האגרה, ומובא במדרש מעשה שהיה עם הלל הזקן, שחמר אחד מירושלים, ירושלמי אחד חמר, אמר להלל הזקן, אמר לו, רבי, ראו מה אנחנו יתרים מכם, אנחנו יותר טובים מכם, שאתם מצטערים בכל הדרך הזו ועולים מבבל ירושלים, ואני יוצא מתוך הבית שלי ואלן בפתחה של ירושלים. אז מי, אנחנו יותר טובים מכם. ככה אותו חמר אמר להלל הזקן. השיב לו הלל הזקן ואמר לו, תגיד לי, רציתי לה, אתה מזכיר חמור, אתה אפשר לזכור ממך חמור? אמר לו, כן. אני רוצה לזכור ממך חמור, כמה עולה להזכיר את החמור מכאן עד מקום שקראו לו אמום. אמר לו, עולה דינר. אמר לו, ואם אני ארצה להזכיר את זה עד לוד, יעלה 2 דינר. ואם אני ארצה להזכיר את זה שאני אלך איתו עד קסריה, 3 דינרים. אמר לו, תשמע מה שאתה אומר. חמור, אתה אומר שאם הוא ילך עד היישוב הקרוב, דינר. יותר רחוק 2, יותר רחוק 3. זאת אומרת שההליכה של החמור כמה שיותר, עולה יותר כסף. אז מה, הרגליים שלי הם פחות מהרגליים של החמור? ההבדל ביני לבינך בדיוק הפוך. ככל שאני בא יותר ממרחק ומתאמץ יותר, ככה השכר שלי הוא יותר גדול. כי לפום צערה אגרה. הרינו נמצאנו למדים מכל הנושא להבין מפרשתנו, שאדם צריך לדעת שבקיום התורה והמצוות הקדוש הוא לא עושה ניסים ונפלאות. בדיוק ההפך. כמה שאדם יתרח ויתאמץ, זהו השכר שלו, כי לפום צערה אגרה. כשאדם חוזר בתשובה, הוא מתחיל את הדרך, הוא צריך להתמודד עם קשיים. למה? זה כדי לבחון אותו, כדי לחשל אותו, כדי שיוכל להתגבר על כל ניסיונותיו וקשאיו, ולמרות זה הולך בדרך השם, אז הוא מוכיח שהוא עושה רצון השם, אז מסיים אותו. אבל זוהי דרכה של תורה. ולכן, הקדוש ברוך הוא לא עושה חסד עם רבקה, שיעלו לה המים לשאוב לגמלים. לעצמה כן, אבל לא לעשות חסד. כי לעשות חסד, לקיים את התורה, את המצוות, בדיוק ההפך. כמה שאדם יותר תורח, כמה שאדם יותר מתאמץ, זהו גודל שכרו של האדם בקיום התורה והמצוות. יעזור השם שנזכה כולנו לתרוח, להתאמץ בקיום התורה והמצוות, להתגבר על ניסיונותינו, על הקשיים שמאפילים, כי ודאי גדול המצווה ועושה בגלל היצר שמונע מאיתנו, אבל כשאדם ככל שמתאמץ ומתגבר, הרי כך גודל שכרו על כל מצווה ומצווה, כמו שראינו אצל אברהם אבינו, בשביל מעשה חסד אחד, זכה עד בלי די, אלפי מעשה חסד הוא לא זכה לזה, אבל מעשה אחד כזה במאמץ גדול זכה, ככה שכולנו בעזרת השם, כל מעשה שמתאמצים יותר, משתדלים יותר, ככה נזכה יותר בעזרת השם לעתיד לבוא. ונזכה יחד כולנו לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו העיקרים. ושוב אני חוזר לכל מאזיננו העיקרים. טוב לומר גם לחברים, מי ששמע ונהנה, אז שישמיע את זה לאחרים. יעניין את אחרים לשמוע בכל יום שישי בעזרת השם את השיעור, ומי שמעוניין לקבל את זה גם באימייל, יכול לשלוח לי באימייל את הכתובת שלו בהודעה לטלפון שלי, 050-6000-318, ואשמח לשלוח לו הכל למען זיכוי הרבים. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.